שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 204, למידה עמוקה, Deep Learning, המחשב והמוח, חלק עד. ניסיתם פעם ללמד את הילד שלכם לרכב על אופניים? אם כן, אתם ודאי יודעים שמדובר במשימה מתסכלת מאוד. יש לי 3 ילדים, ואני מחשיב את עצמי כמומחה בעל שם בכל השיטות המסורתיות ללימוד רכיבה על אופניים. שיטת הריצה עם מקל מטאטא, שיטת משוך בחבל עד שהילד מתרסק, ושיטת מחיאות הכפיים וקריאות עידוד מרחוק, כי אבא באפיסת כוחות. שימו לב ששאלתי במפורש אם ניסיתם ללמד את הילד שלכם, כי השיטה היחידה שעובדת מניסיוני היא שיטת תן לשכן ללמד את הילד. השכן יגיע, ייתן לילד תפיחה ידידותית על השכם ויגיד לו, קדימה, סע. בעוד שלאבא אפשר לקטר ולהתלונן, לשכן, אתם יודעים, לא נעים. אז הילד יישב על הכיסא, ידחוף את הפדלים ויסע. זה הכל. מה שאני מנסה לומר הוא שאנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו לנסוע על אופניים. גם השכן לא מלמד אותם. ילדים לומדים לנסוע על אופניים לבד. מקל מטאטא, חבל או מחיאות כפיים לא מסבירים להם איך שומרים על שיווי משקל כשרוכבים במהירות על גוש מתכת עם שני גלגלי גומי. זה משהו שהמוח בסופו של דבר מבין לבד. הורים מנוסים יודעים שלפעמים ההפך הוא הנכון. אם אתה מחזיק את הילד ועוזר לו לשמור על שיווי משקל, אתה עשוי דווקא להפריע לו ללמוד לשמור על שיווי משקל בעצמו. השאלה שתעמוד במרכז פרק זה היא כיצד אפשר לגרום למחשב ללמוד לבד. דהיינו, האם ניתן לתת למחשב משימה כלשהי ואת המידע הדרוש כדי לבצע אותה, והמחשב ילמד בכוחות עצמו איך לבצע אותה, באותו האופן שבו ילד לומד לבד לרכב על אופניים. לשאלה הזו יש חשיבות מעשית אדירה. יש משימות שקל יחסית לתכנת מחשבים לבצען. למשל, כל מה שצריך לעשות כדי להשמיע שיר, זה לבצע סדרה של פעולות ברורות ומוגדרות היטב, כגון לפתוח את הקובץ, לקרוא את המידע האגור בתוכו, ולנגן או להפסיק את ההשמעה בתגובה ללחיצת כפתור של המשתמש. אבל יש משימות מורכבות בהרבה, שעבורן קשה הרבה יותר לנסח עבור המחשב כללים ופקודות שמגדירים לו במפורש מה הוא צריך לעשות בכל רגע נתון. למשל, אם נרצה שהמחשב יוכל להזריק באופן עצמאי תרופות לחולים, למשל לאדם מבוגר שמתקשה לעשות זאת בכוחות עצמו, נצטרך לקחת בחשבון גורמים רבים מאוד שעשויים להשפיע על פעילות המחשב. למשל, האם מצבו הרפואי של המטופל מתאים לתרופה מסוימת, אבל לא לתרופה אחרת? האם משהו שאכל המטופל בארוחת הצהריים ישפיע על התגובה שלו לתרופה? אולי יש לו חבורה כואבת בזרוע וכדאי להזריק במקום אחר? האינטראקציה בין המוני הגורמים הללו מורכבת מאוד, ולכן בדרך כלל אנחנו לא מסוגלים להסביר במרכאות למחשב מה אנחנו מצפים שיעשה בכל רגע נתון. במקרה כזה, אין לנו ברירה אלא להשאיר את תהליך קבלת ההחלטות בידיהם של בני אדם שיוכשרו לשם כך. מחשב שיוכל ללמוד, או במילים אחרות, מחשב שיוכל לנסח בעצמו את הכללים לביצוע משימה על סמך דוגמאות שיציגו בפניו, יוכל לסייע לנו באינספור תחומים שעד כה היו חסומים בפני המחשב, מרפואה ונהיגה ועד חקר החלל. לימוד באמצעות דוגמאות עשוי להתאים מאוד לפתרון בעיות שקשה לפתור באמצעות הגדרת רצף של צעדים. למשל, קל להגדיר בתוכנה סדרת צעדים לפתרון משוואה מתמטית, אבל קשה הרבה יותר להגדיר סט של כללים שמאפשר לזהות פרצוף של אדם. לימוד באמצעות מתן מספר רב של דוגמאות לפרצופים אנושיים שונים ומשונים עשוי להיות פתרון נוח יותר. לפני שהגע בשאלה כיצד ניתן לגרום למחשב ללמוד, תרשו לי לפתוח בשאלה בסיסית אפילו יותר. האם מחשב בכלל מסוגל לחכות משהו מתוך מה שאנחנו רואים כמחשבה אנושית, כמו היכולת להסיק מסקנות, להעלות רעיונות וכו'? הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט, בן המאה ה-17, היה מהוגי הדעות הראשונים שניסו לעמוד על ההבדל העקרוני בין בני אדם ומכונות. דקארט טען שבאופן עקרוני אפשר להסביר כל היבט מפעולתו של הגוף האנושי במונחים מכניים, הלב כמשאבה, הריאות כמפוח וכדומה. דיינו, הגוף הוא מעין מכונה מתוחכמת ולא יותר. את המוח, לעומת זאת טען דקארט, אי אפשר להסביר במונחים מכניים שכאלה. המחשבה שלנו, הדיבור והיכולת להסיק מסקנות, אלו תופעות שונות כל כך מאלו שמכונות מסוגלות לבצע, אז שאי אפשר להסביר אותן במונחים הנדסיים, וחובה עלינו להשתמש במונחים כגון נשמה, שכל, או כל מונח ארטילאי דומה שנבחר בו. המצאת המחשב בשלהי המאה הראשונה של המאה ה-20 הטילה צל כבד על ההשערה הזו. המחשב, נזכור, הוא בבסיסו מכונה שמבצעת סדרה ארוכה של פעולות מתמטיות. המתכנת מגדיר למחשב מהו רצף הפעולות שעליו לבצע כדי לעשות פעולה כלשהי, למשל פתרון משוואה מתמטית או לצייר תמונה על המסך, והמעבד מבצע את הפקודות בזריזות. ברור שהמחשב אינו חושב במובן האנושי של המילה. הוא לא פותר את המשוואה ולא מצייר את התמונה. הוא בסך הכל מכונה שמבצעת רצף פקודות. אבל כלפי חוץ זה בהחלט נראה כאילו המחשב פתר את המשוואה וצייר את התמונה. אם היינו מראים את המחשב לבן שבט שיצא זה עתה מיערות האמזונס בפעם הראשונה בחייו, יכול להיות שהוא היה מנסה לפתוח את הקופסה של המחשב כדי לחפש שם את הגמד הקטן שמפעיל אותה. המצאת המחשב גרמה למדענים רבים להטיל ספק ברעיון של שכל או נשמה נפרדים באופן כלשהו מהרקמה האפורה שמסתתרת לנו בין האוזניים. אם מכונה פשוטה יחסית כמו מחשב יכולה להיראות כאילו היא פותרת בעיה, האם לא ייתכן שהמוח שלנו הוא בעצמו סוג של מכונה שמבצעת חישובים? במילים אחרות, האם ייתכן שמוחנו אינו יותר מאשר מכונה מורכבת מאוד, ושכל המחשבות והרעיונות שלנו הם בסך הכל תוצאה של החישובים הללו? אם ההשערה הזו תתברר כנכונה, אזי ייתכן מאוד שהתשובה לשאלה שהעליתי קודם היא כן, אפשר לבנות מחשב שיבצע את החישובים הנדרשים, וכך יחכה את פעולתו של המוח האנושי. כדי לנסות ולבנות מכונה שכזו, האינסטינקט הראשוני של החוקרים היה לפנות אל הביולוגיה ואל מדעי המחשב. התקדמויות בתחום הנוירולוגיה והפיזיולוגיה של המוח סיפקו להם השראה למחביר. לאורך המאה ה-20 חשפו חוקרי המוח מנגנונים ביולוגיים רבים שעומדים בבסיס פעילותו של המוח. עם הזמן החלו המדענים להבין את חשיבות הנוירונים, תאי העצב שמהם עשוי המוח. איך עובדים הנוירונים? הנוירונים הם תאים זעירים בעלי זרועות ארוכות שמתחברים זה לזה ומעבירים ביניהם מידע באמצעות זרמים חשמליים. לכל נוירון יש מספר כניסות והוא מקבל פולסים חשמליים מנוירונים אחרים. בתגובה לפולסים האלה, הנוירון מפיק פולס חשמלי משלו ביציאה. אפשר לדמות זאת לאב עייף שיושב על הספה וקורא עיתון. שלושת הילדים המשועממים שלו מציקים לו וצובטים אותו מדי פעם. אלו הם הפולסים החשמליים שנכנסים לנוירון. אם הצביטות חזקות מספיק, הן גורמות לאב לצעוק, נו, די! באנלוגיה שלנו, זהו הפולס החשמלי שהנוירון יורה במוצאו. טריליוני החיבורים שבין מיליארדי תאי העצב והפולסים שהם מעבירים ביניהם, מהווים בדרך נסתרת כלשהי את התשתית לכל הפעילות המוחית שלנו, מרכיבה על אופניים ועד דיבור. בשנת 1949 חשף חוקר בשם דונלד הב את אחד מעקרונות היסוד החשובים ביותר של המוח, הדרך שבה מתחוללת למידה. הב גילה שאם נוירון א' ונוירון ב' מחוברים ביניהם, ונוירון א' יורה פולסים חשמליים לאורך זמן, נוירון ב' יתחיל לראות פולסים ביעילות גבוהה יותר. דהיינו, מתרחש כאן תהליך שבו ירי הפולסים הבלתי פוסק של נוירון א' יגרום לכך שנוירון ב' ילמד שהמידע שמגיע מנוירון א' הוא מידע חשוב ויש להגיב עליו באמצעות ירי של פולס משלך בתגובה. באנלוגיה שלנו, יכול להיות שהאב ילמד שהצביטות של הבן האמצעי שלו, שלא גזר ציפורניים מאז הברית פחות או יותר, כואבות הרבה יותר מהצביטות של שאר הילדים, ולכן הוא יצעק לו, נו, די, כשהילד רק נכנס לסלון. התובנה הזו העניקה השראה לפסיכולוג בשם פרנק רוזנבלט, מומחה לקוגניציה מאוניברסיטת קורנל שבארצות הברית. בשנת 1958 הגה רוזנבלט רכיב חשמלי מסוג חדש שכונה פרספטרון, מלשון פרספשן, תפיסה. הפרספטרון של רוזנבלט היה מעין נוירון מלאכותי, מודל מופשט של הנוירון האנושי. היו לו מספר כניסות שקיבלו ערכים בינאריים, 0 או 1, ויציאה אחת שיכולה גם היא להפיק 0 או 1. אם מספיק כניסות לפרספטרון קיבלו את הערך 1, או בהמשך לאנלוגיה הקודמת שלנו, אם מספיק ילדים צוותו את אבא, הפרספטרון הפיק 1 במוצאו. הפרט המעניין הוא שרוזנבלט מצא דרך לדמות את תהליך הלמידה שתיאר הנוירולוג, הב. דמיינו לעצמכם את הפרספטרון כקופסה שחורה ואטומה עם מספר כניסות ויציאה אחת, ושלכל כניסה יש חוגה שאפשר לסובב, ובכך לקבוע שלכניסה הזו יש משקל גבוה יותר בהחלטה של הפרספטרון אם להוציא אחד או לא. סובבו את החוגה עד הסוף ימינה, ועכשיו כל פיפס קטן בכניסה גורם לפרספטרון לפעול. זה כאילו שלימדנו את הפרספטרון שהכניסה הזו חשובה מאוד ואסור לו להתעלם ממנה. סובבו אותה עד הסוף שמאלה, ועכשיו הפרספטרון למד שהכניסה הזו לא חשובה בכלל. לא משנה מה מתרחש בה, הפרספטרון לא יגיב. המשקלים בכניסות הפרספטרון מדמים את עוצמת הקשרים שנוצרים בין נוירונים ביולוגיים במוח. רוזנבלט הקים במעבדתו מכשיר שיכיל כמה פרספטרונים שכאלה, מחוברים זה לזה במעין רשת של נוירונים מלאכותיים, וחיבר את הכניסות שלהם ל-400 קולטני אור. רוזנבלט הציב מול קולטני האור אותיות, ספרות וצורות גיאומטריות, ובאמצעות כיוונון עדין של המשקולות בכניסות הפרספטרונים, הצליח רוזנבלט ללמד אותם, במרכאות, לזהות את הצורות, ובתגובה להפיק במוצאם אותות שאומרים זו האות A או זה מרובע. כיצד עשה זאת? באמצעות חיזוק או החלשת הקשרים שבין הפרספטרונים. בכל פעם שהפרספטרונים לא זיהו נכון צורה כלשהי, הוא שינה מעט את המשקולות בכניסה. אם תרצו, שיחק קצת עם החוגות, עד שכל פרספטרון למד שצירוף מסוים של כניסות הוא A, צירוף אחר הוא B וכדומה. המשחק עם המשקולות הוא דרך לתקן את השגיאות של המערכת, לומר לה, מה שעשית עכשיו היה לא נכון, הנה הדרך הנכונה לעשות את זה. כדי להבין את חשיבות הניסוי של רוזנבלט, עלינו לחדד את ההבחנה העקרונית שבין אופן פעולת הפרספטרונים לבין תוכנת מחשב רגילה במרכאות. תוכנה היא רצף של פקודות שהוגה המתכנת האנושי. אם המתכנת רוצה לגרום למחשב לזהות מרובע, למשל, עליו לנסח עבורו כללים שמגדירים לו במפורש כיצד נראית צורה בעלת 4 צלעות. הלמידה של הפרספטרונים, לעומת זאת, לא התרחשה באמצעות הגדרה של כללים, כי אם באמצעות הצגה של מגוון דוגמאות למרובעים, וחיזוק או החלשת הקשרים בין הפרספטרונים, עד שנמצא צירוף של ערכי המשקולות בכניסה לכל פרספטרון, שמאפשר למערכת כולה לזהות מרובע. אלו שתי גישות שונות לחלוטין לפתרון בעיית זיהוי הצורות. בראשונה אנחנו מכתיבים למחשב כללים לפתרון הבעיה. למשל, אם לצורה יש 4 צלעות, אז היא מרובע. בשנייה אנחנו מספקים לו דוגמאות של מרובעים וסדרה של צעדים פשוטים שאם יבצע אותם, ילמד לזהות מרובעים. שימו לב שבאף שלב לא הגדיר רוזנבלט לפרספטרונים כמה צלעות יש למרובע. הוא רק שיחק עם החוגות, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, עד שהמערכת למדה במרכאות להכיר מרובעים. הגישה הזו של לימוד מתוך דוגמאות קרובה מאוד לדרך שבה בני אדם רוכשים כישורים רבים. למשל, הורים מלמדים את ילדיהם לזהות מרובע על ידי כך שהם מצביעים להם על המרובע ואומרים מרובע שוב ושוב ושוב, או מצביעים על צורה ושואלים אותו מה זה. אם הילד טועה, ההורה מתקן אותו. לא, זה מרובע. כך עד שהילד ורשת הנוירונים המלאכותיים תופסים את העניין. ההצלחה המדהימה של רוזנבלט הכתה גלים בעולם המחקר הצעיר של הבינה המלאכותית. זו הייתה דוגמה ראשונה מסוגה לרעיון העקרוני שלפיו אפשר לבנות מכונה שמסוגלת ללמוד מתוך מתן דוגמאות. רוזנבלט גם הדגים שהפרספטרונים מסוגלים לבצע פעולות לוגיות כגון אנד, אור ונוט שנמצאים בבסיס חישובים לוגיים רבים. אמנם אב הטיפוס שבנה רוזנבלט היה גדול ומסורבל מאוד, אבל הוא עבד, ולא היה שום ספק שאפשר יהיה לשפר אותו ולשכלל אותו בעתיד, לשיכיל פרספטרונים נוספים שיבצעו משימות מורכבות הרבה יותר. התלהבות אחזה בחוקרים רבים שהאמינו שמכאן קצרה הדרך עד שנצליח לבנות מחשבים בעלי בינה מלאכותית אמיתית. הרי אם יש לנו את אבני הבניין העקרוניות, הנוירונים המלאכותיים, אזי זו רק שאלה של זמן עד שנצליח לבנות בעזרתם מחשבים שיהיו מסוגלים ללמוד לבצע פעולות מורכבות ומסובכות כמו אלו שמבצעים בני אדם. כותרות העיתונים שביסרו על ההצלחה הזו שיקפו את ההתלהבות. ב-1958 סיפר הניו יורק טיימס לקוראיו על המחקר של רוזנבלט שנערך במימון הצי במילים הבאות, ציטוט: מכשיר חדש של הצי לומד באמצעות עשייה. הצי חשף היום את אב הטיפוס הראשוני של מחשב אלקטרוני, שעל פי הציפיות יהיה מסוגל ללכת, לדבר, לראות, לכתוב, לשכפל את עצמו ולהיות מודע לעצם קיומו. סוף ציטוט. רוזנבלט עצמו אמר באותו הרעיון שהוא מאמין שבעתיד יוכלו מכונות כאלה לטוס במרחבי מערכת השמש ולבצע פעולות שונות בחלל בכוחות עצמן. חוקרים אחרים שיראו שמחשבים בעלי בינה מלאכותית יוכלו בעוד מספר שנים ספורות לתרגם באופן מיידי מרוסית לאנגלית ולהפך, וכך יתרמו לסיום המלחמה הקרה. ההייפ לגבי הבינה המלאכותית היה בסיאו, ואלפי מחקרים ומאמרים אקדמיים הוקדשו לפרספטרונים ולפוטנציאל התמום בהם. אבל היו חוקרים שלא נסחפו בהתלהבות הכללית. סטארט-אפ אחד בפרק, סדרת פינות בחסות פועלים הייטק, הנותנת במה לסטארט-אפים ישראלים צעירים. והפעם, בלונג טייל, המפתחת אפליקציה ייעודית לחולי סרטן ומשפחותיהם. איך יכולה אפליקציה בטלפון לשפר את איכות חייהם של חולי סרטן? הנה אלירן מלכי, מנכ"ל החברה.
אני עובד עם אותו צוות כבר הרבה זמן, וגילינו שכל אחד מאיתנו איבד בני משפחה למחלת הסרטן. אני באתי את סבא שלי ואת אחות של אמא שלי, עירד ה-CTO איבד את אמא שלו, בדיוק שנה קודם, ובדיוק אח של אמא שלי נהיה חולה באותו שבוע, אז בגלל זה דיברנו על זה. התחלנו להגיד, רגע, אני עשיתי ככה ואני עשיתי ככה, וכל אחד אמר, מה פתאום עשית את זה? למה לא עשית ככה וככה? כל חולה שהוא שנתיים שלוש בתהליך, יש לו המון טיפים לתת לחולה שהתחיל היום. אבל מכיוון שזה מחלה, קוראים לה מחלה קשה הרבה פעמים, אנשים אפילו לא רוצים לבטא את השם שלה, אנשים לא משתפים את הבעיות שלהם. אף אחד לא כותב בפייסבוק, נשרו לי ציפורניים, אני רוצה לעשות ככה וככה, כי אף אחד לא ידבר איתו אחר כך. בילונג היא אפליקציה שמשמשת לשיפור וייעול תהליכי הטיפול במחלת כרוניות, כרגע בסרטן, זה המומחיות שלנו, כשהמטרה שלה זה שיפור איכות החיים ואורך החיים של חולי סרטן, תוך סיוע בהקטנת עלויות הטיפול והטיפול של בתי החולים. חולה או בני משפחה שנכנסים למערכת יכולים כמובן לשתף את התיק הרפואי שלהם ביחד, אבל יש להם בית חולים שלם באפליקציה. הם יכולים להתייעץ עם רופא מומחה בטיפול מותאם אישית, דוקטור ברגר שמנהל את המערך האונקולוגי של תל השומר. הם יכולים לדבר עם דוקטור נועה בן ברוך שמנהל את המערך האונקולוגי של סרטן השד, עם מונותרפיה וכדומה, ויש לנו כבר כמעט 30 רופאים שם שעונים. זאת אומרת, בית חולים נייד שזמין להם מהספה או מחדר הקרנות או מהכימו שמקבלים מבית החולים לכל שאלה, גם לפעמים בשעות לא סבירות. זאת אומרת, לוקח את החולה ומין תאריך כזה כמו ניהול פרויקט, מנהל לו את התהליך של הטיפול במחלה, שהוא לא יחמיץ דברים או שפחות ישכח כמה שפחות, כמה שפחות טעויות, וכשאתה מתייעץ עם יותר אנשים אתה בדרך כלל משביח את התוצאה.
אפליקציית בלונג טייל זמינה בחינם למכשירי אנדרואיד ואייפון, ופרטים נוספים עליה תמצאו בכתובת belong.life. בפועלים הייטק רוצים לעזור גם לסטארט-אפ שלך להצליח. פועלים הייטק מלווה את קהילת היזמים בישראל ומציעה חשבון מיוחד לסטארט-אפים, חשבון שעונה לצרכים המיוחדים שלכם. לחצו על הבאנר של פועלים הייטק באתר הבית של עושים היסטוריה, כדי לקבוע פגישה עם בנקאי מומחה שיגיע עד אליכם. פועלים הייטק. התחיל את החלום שלך. איתן. כאן המקום לקחת צעד אחורנית ולהתבונן בתמונה הרחבה יותר של המחקר בתחום הבינה המלאכותית. לאורך השנים פותחו כמה וכמה גישות שונות לפתרון השאלה כיצד ניתן לגרום למחשב להפגין התנהגות אינטליגנטית. יש חוקרים שמעדיפים שיטות המבוססות על לוגיקה, אחרים מעדיפים שיטות שמבוססות על חישובים סטטיסטיים, וישנן עוד כמה וכמה גישות נוספות. לא נזכור את כל הגישות הללו לעומקן במסגרת הפרק הזה, אבל אני אציין רק שאין תמימות דעים בין החוקרים לגבי איזו גישה עדיפה באופן מוחלט על פני האחרות. ספציפית לענייננו, בשנות ה-60 וה-70 חוקרים לא מעטים האמינו שהניסיון לחקות את המנגנון הביולוגי של המוח לא יביא אותנו למחשבים בעלי בינה מלאכותית. מדוע? מאותה הסיבה שמהנדסי מטוסים לא מנסים לחכות את דרך תעופת הציפורים כשהם מתכננים מטוס. אם יש יותר מדרך אחת לפתור בעיה מסוימת, לאו דווקא הדרך הביולוגית היא הדרך הפשוטה והקלה ביותר מבחינה הנדסית. אחד מאותם חוקרים ספקנים היה מרווין מינסקי, מתמטיקאי אמריקני שנחשב לאחד החלוצים הגדולים בתחום הבינה המלאכותית. מינסקי למד באוניברסיטת פרינסטון היוקרתית לצד אלברט איינשטיין וג'ון פון ניומן, אבי המחשב המודרני, שיתף פעולה עם ג'וזף ליקליידר, הוגה האינטרנט, והקים באוניברסיטת MIT את המעבדה לבינה מלאכותית, שנחשבת לאחת המעבדות היוקרתיות ביותר בעולם הטכנולוגיה. מינסקי לא האמין בפרספטרון. הוא ורוזנבלט ניהלו ביניהם ויכוחים מרים, שבהם טען מינסקי בהקשנות שרוזנבלט מפריז בערכותיו לגבי יכולותיו של הפרספטרון, ושיהיה זה בלתי אפשרי לבנות בעזרתו בינה מלאכותית שתוכל לבצע את כל הניסים ונפלאות שמילאו את כותרות העיתונים. התנגדותו של מינסקי נבעה מהעובדה של הפרספטרון של רוזנבלט לא היה בסיס תיאורטי איתן. או במילים אחרות, לא הייתה תיאוריה מתמטית שהסבירה איך צריך לכוון את המשקולות בכניסות לפרספטרון כדי לגרום לו לבצע משימה כלשהי. רוזנבלט נזכור היה פסיכולוג, לא מתמטיקאי, אבל חוסר ההכשרה הפורמלית לא מנעה ממנו לנבא באופן גורף שלא משנה מה יהיה הקלט לפרספטרון, תמיד נוכל למצוא צירוף משקולות שיאפשר לו לזהות את הקלט ולהגיב בהתאם. מינסקי המתמטיקאי לא היה מוכן לקבל הצהרות גורפות שכאלה ללא הוכחה. הצלחתה של המערכת שבנה רוזנבלט בזיהוי צורות לא הרשימה אותו. הוא טען שהצורות והאותיות שבהן השתמש רוזנבלט כדי להדגים את יכולותיו של הפרספטרון היו פשטניות מדי ולא היוו אתגר אמיתי. בשנת 1969, 10 שנים לאחר שהדגים רוזנבלט לראשונה את אב הטיפוס של הפרספטרון, חבר מרווין מינסקי למתמטיקאי מוכשר נוסף בשם סימון פפרט, ויחדיו פרסמו ספר בשם פרספטרונס. בספר ניתחו ניתוח תיאורטי מעמיק את הרכיב שהמציא רוזנבלט, והגיעו למסקנה שיהיה זה בלתי אפשרי לפתח בעזרתו מערכות בעלות בינה מלאכותית. מדוע? הפרספטרון, כתבו מינסקי ופרפט, הוא רכיב אלגנטי ובעל יכולות מרשימות ביחס לפשטותו, אבל כדי לבנות בעזרתו מערכות מורכבות שמסוגלות לבצע משימות מסובכות, יש לחבר המון פרספטרונים זה לזה. דמיינו לעצמכם עוגה עשויה שכבות שכבות. בכל שכבה יש מספר פרספטרונים שהכניסות שלהם מחוברות לפרספטרונים בשכבה מעל, והיציאות שלהם לפרספטרונים בשכבה מתחת. הבעיה שזיהו מינסקי ופפרט נעוצה בשכבות הפנימיות של העוגה. המערכת שהדגים רוזנבלט הייתה מורכבת משתי שכבות בלבד. שכבה שלתוכה נכנסו האותות בכניסה ושכבה שהוציאה את תוצאת החישוב. כשיש לך שתי שכבות של פרספטרונים, קל יחסית למצוא את הכיוונון הנכון של המשקולות בחיבורים ביניהם כדי להגיע לתוצאה הרצויה. אבל אם יש לך שכבה פנימית, דהיינו פרספטרונים שנמצאים בין שכבת הכניסה ושכבת המוצא, הרבה יותר קשה לכוון את המשקולות שלהם. כדי להבין זאת, בואו נדמיין קבוצה של ילדים שמשחקים בטלפון שבור. אתה אומר לילד הראשון משפט כלשהו, והוא לוחש אותו לילד שלידו, וכך הלאה וכך הלאה, עד שמגיעים לילד האחרון, שאומר בכל רם את המשפט ששמע. הילד הראשון בשורה הוא באנלוגיה שלנו פרספטרון בשכבת הכניסה. הילד האחרון פרספטרון בשכבת המוצא. כל הילדים שביניהם הם פרספטרונים בשכבות פנימיות. עכשיו, נניח שיש לנו רק שני ילדים במשחק. אתה אומר לילד הראשון את המשפט, והוא אומר לילד השני שאומר אותו בקול רם. אם משהו השתבש בדרך והמשפט יצא לא נכון, קל למצוא איפה הייתה הבעיה. או שהילד הראשון העביר אותו לא נכון, או שהילד השני הבין אותו לא נכון. אתה מוצא את הילד הבעייתי, מסביר לו מה צריך לעשות, והוא לומד להעביר את המשפט כמו שצריך. עכשיו, נניח שיש לנו 10 ילדים במשחק. אם המשפט השתבש בדרך, איך נדע איפה התרחש השיבוש? איך נדע איזה ילד טעה בעברת המידע? זה כבר הרבה יותר קשה, ובלי הידע הזה לא נוכל לתקן את הטלפון השבור ולהדריך את הילדים איך להעביר את המסר טוב יותר ביניהם. אותו הדבר תקף עקרונית גם בשכבות הפרספטרונים. אם יש לנו רק שתי שכבות, כניסה ויציאה, קל למצוא את כיוונון המשקולות הרצוי. אם יש לנו שכבות פנימיות וחבויות של פרספטרונים, קשה מאוד לדעת איך צריך לשחק עם כיוון החוגות. ללא שכבות פנימיות, קבעו מינסקי ופרפט, רשתות נוירונים מלאכותיים מוגבלות לביצוע משימות פשוטות, כגון זיהוי צורות בסיסיות, ולעולם לא נוכל להיעזר בהן כדי לבצע משימות תובעניות יותר, כגון זיהוי פרצופים, למשל. במילים אחרות, נוירונים מלאכותיים הם מבוי סתום. אין טעם להמשיך לעסוק בהם, ועדיף לחוקרים שינסו לממש את חלום הבינה המלאכותית בדרכים אחרות. פרנק רוזנבלט הלך לעולמו בשנת 1971. הוא נהרג בתאונת שייט והוא בן 43 בלבד. מותו הטרגי של רוזנבלט חסך ממנו שברון לב, שכן בעקבות ספרם של מינסקי ופרפט, הפנה עולם המדע עורף לפרספטרון. חקר רשתות הנוירונים המלאכותיים שהעסיק חוקרים רבים בשנות ה-60, נזנח לחלוטין בשנות ה-70. המגזינים המדעיים לא הסכימו לפרסם מאמרים אודות הפרספטרון, ומדענים שביקשו להמשיך ולעסוק בו לא זכו לקבל מענקי מחקר. וכתוצאה מכך, חוקרים מעטים בלבד המשיכו לעסוק בתחום. למען ההגינות, ראוי לציין שמינסקי ופרפט לא היו הגורמים היחידים לחורף הקפוא שפקד את תחום המחקר ברשתות נוירונים מלאכותיים בשנות ה-70. אחראית לכך גם ההתקדמות האיטית במחקר בתחום במהלך שנות ה-60. אחרי ההתלהבות הראשונית בעקבות הצלחתו של רוזנבלט, גילו החוקרים שקשה מאוד לבנות על הגילוי הזה ולהתקדם למערכות מורכבות ומשוכללות יותר. סיבה אחת לכך היא היעדר התשתית התיאורטית שעליה קונן מינסקי. סיבה אחרת היא שהאלקטרוניקה באותם הימים לא הייתה מתקדמת מספיק כדי שניתן יהיה לבנות מערכות שכאלה בצורה נוחה ואמינה. בנוסף על כך, בעוד המחקר על רשתות נוירונים מלאכותיים לא מתקדם לשום מקום, כיווני המחקר אחרים בתחום הבינה המלאכותית דווקא הראו התקדמות מבטיחה יותר. למשל, אחת הגישות המקובלות בחקר הבינה המלאכותית היא זו שמכונה מערכות מומחה, Expert Systems. בגישה הזו מספקים למחשב בסיס ידע רחב על עולם הבעיה, למשל עובדות ונתונים אודות מחלה כלשהי, וכללים שמגדירים לו כיצד לעשות שימוש במידע הזה. השימוש במערכות מומחה הביא לתוצאות טובות יותר במישור המעשי מאשר מערכות שמבוססות על רשתות נוירונים מלאכותיים, ולא מעט מערכות מומחה נכנסו לשימוש בתחומים כגון רפואה, הנדסה כימית ועוד. כך קרה שלכל אורך שנות ה-70 וחלק משנות ה-80, הניסיון לחקות את פעולתו של המוח באמצעות מודלים פשוטים של נוירונים, כדוגמת פרספטרונים, נדחק לקרן זווית. אבל פה ושם עוד נותרו כמה מדענים עיקשים שהלכו עם הראש בקיר ולא הסכימו לזנוח את הנוירונים המלאכותיים. אחד מהם היה דוקטורנט בשם פול ורבוס, שבשנת 1974 מצא פתרון לבעיית השכבות הפנימיות שהטרידה כל כך את מינסקי ופרפרט. הבעיה הייתה, נזכיר, מציאת ערכי המשקולות בחיבורים שבין הפרספטרונים הפנימיים. ורבוס גילה שיטה יעילה ופשוטה לקבוע את הערכים הנכונים על סמך התבוננות בשכבת המוצא. בהמשך לאנלוגיה של משחק הטלפון השבור, ורבוס מצא דרך לזהות איזה ילד אחראי לשיבוש במשפט המועבר על סמך המשפט שקיבל מהילד האחרון בשרשרת. השיטה כונתה Back Propagation, חלחול לאחור בתרגום חופשי. אבל פול ורבוס היה דוקטורנט צעיר, אלמוני וחסר ניסיון, וכולם ידעו שרשתות נוירונים מלאכותיים הן מבוי סתו. על כן, איש לא היה מוכן לשמוע על Back Propagation. ציטוט. הפסימיות כלפי רשתות נוירונים מלאכותיים באותה התקופה הייתה סופנית ממש. בתחילת שנות ה-70 ביקרתי את מרווין מינסקי ב-MIT. הצעתי לו שנכתוב מאמר משותף ושבו נראה ששיטת החישוב שלי מסוגלת להתגבר על הבעיות הקודמות. הצעתי לו שנכתוב מאמר משותף שבו נראה ששיטת החישוב שלי מסוגלת להתגבר על הבעיות המוקדמות. אבל מינסקי לא היה מעוניין. למעשה, אף אחד ב-MIT או בהרווארד או בכל מקום אחר לא התעניין בזה באותה התקופה. סוף ציטוט. חלפו עוד יותר מ-10 שנים עד שהרעיון של Back Propagation של ורבוס נתגלה מחדש באופן עצמאי על ידי מספר חוקרים שונים במקביל. אחד מהם היה חוקר בשם ג'פרי הינטון, שלא ארחיב עליו עכשיו, אבל הוא עתיד לשחק תפקיד חשוב מאוד בחלקו השני של הפרק הזה. ושניים אחרים היו דייוויד רומלהארט וג'יימס מקלילנד. רומלהארט ומקלילנד היו פסיכולוגים בהכשרתם, והגיעו אל תחום רשתות הנוירונים המלאכותיים מכיוון שונה לגמרי ממדעי המחשב, והוא חקר השפה האנושית. רומלהארט ומקלילנד לקחו חלק בוויכוח שהתנהל בקהילה האקדמית בשאלה כיצד לומדים ילדים לדבר. השפה היא יכולת אנושית מובהקת שמבדילה אותנו משאר בעלי החיים, ולכן ניתן להסיק שמשהו במבנה המוח האנושי ייחודי בעולם הטבע מהבחינה הזו. השאלה היא, מה? רוב החוקרים דגלו בהשערה שכלי השפה והדיבור מקודדים במרכאות בתוך המוח באופן כלשהו. דהיינו, אי שם במוחנו ישנם כללים וחוקים שהמוח מיישם כדי להבין את השפה. אמנם אנחנו עדיין לא יודעים איכן הכללים הללו כתובים, אבל הנקודה היא שישנם כללים מוגדרים. אם תרצו, ישנה תוכנה חבויה אי שם בתוך הראש. רומלהארט ומקלילנד דגלו בהשקפה שונה. הם האמינו שאין באף מקום במוח כללים פורמליים ללימוד שפה, אלא שהיכולת שלנו ללמוד שפה מופיעה מאליה כתוצאה מהאופן שבו הנוירונים מחוברים זה לזה. במילים אחרות, אין כללים, יש רק חיבורים. כדי להוכיח את טענתם, פנו שני הפסיכולוגים אל תחום רשתות הנוירונים המלאכותיים. ב-1986 הם בנו מודל ממוחשב של רשת נוירונים בעלת מספר שכבות, הפעילו עליה את תהליך ה-Back Propagation ולימדו אותה איך להטות פעלים באנגלית בעבר. למשל, work, worked, begin, began וכן הלאה. הרשת קיבלה פועל בהווה והייתה צריכה לנחש מהי צורת העבר שלו. כפי שיודע כל מי שלמד אנגלית, הטיית פעלים לעבר היא לא משימה קלה. יש פעלים שכדי להטות אותם יש להוסיף להם סיומת של ED בסוף, למשל work ו-worked, carry ו-carried, ויש פעלים שצורת העבר שלהם היא ייחודית יותר. Sing, sang, begin, began וכדומה. כשילדים קטנים לומדים לדבר אנגלית, יש תופעה שחוזרת על עצמה בכמעט כל המקרים. בהתחלה, הילד לומד בעל פה את צורת העבר של כמה וכמה פעלים ואומר אותם כמו שצריך. אבל אז הילד מגלה את החוקיות של הוספת ED בסוף, ומרוב התלהבות על החוקיות החדשה שגילה, מתחיל להוסיף ED לפעלים גם מכאן שלא צריך להוסיף. למשל, singed או begined וטעויות דומות. רק לאחר מכן, כשמתקנים את הילד, הוא מבין את טעותו ולומד מתי צריך להוסיף ED ומתי לא. למרבה ההפתעה, רשת הנוירונים המלאכותיים של רומלהארט ומקלילנד עשתה את אותו מסלול הלימוד כמו זה של הילדים. בתחילת תהליך הלימוד, המערכת ניבאה נכון את צורת העבר של פעלים, אבל אז, ככל שהזינו לתוכה יותר ויותר דוגמאות, רשת הנוירונים זיהתה את החוקיות של הוספת ED לפעלים, ואז, ממש כמו אצל ילדים, היא החלה לטעות ולהוסיף ED איפה שלא צריך. רק כשהזינו החוקרים לתוכה עוד ועוד דוגמאות של הטיית פעלים, למדה המערכת מתי צריך להוסיף ED ומתי לא, ויכולת הניבוי שלה השתפרה בהתאם. במילים אחרות, רומלהארט ומקלילנד הדגימו איך יכולה רשת נוירונים ללמוד מאפיין של שפה אנושית, אך ורק מתוך דוגמאות ולא בעזרת ניסוח פורמלי של כללים. ולא זו בלבד, אלא שרשת הנוירונים המלאכותית הפגינה תהליך לימוד כמו אנושי להפליא, שחיכה לא רק את ההצלחות האנושיות, אלא גם את אותו סוג של טעויות שעושים בני אדם. הניסוי של רומלהארט ומקלילנד נחשב לאבן דרך בחקר השפה האנושית, אבל חשוב יותר לענייננו, הוא הצית מחדש את העניין של החוקרים בפוטנציאל של רשתות נוירונים מלאכותיים. הניסוי היה הדגמה פנטסטית ומעשית מאוד לעוצמתה של שיטת ה-backpropagation. סוף סוף הייתה בנמצא שיטה אמינה וברורה לאמן רשתות נוירונים וללמד אותם לבצע משימות מורכבות, הרבה יותר ממשימת זיהוי הצורות של רוזנבלט בשנות ה-60. ההתרגשות המחודשת אחסה בחוקרים. אבל הדרך אל יישומים מעשיים של רשתות נוירונים מלאכותיים בעולם האמיתי הייתה עדיין רחוקה מאוד. חלק מהבעיות שהעיקו על תחום המחקר הזה בשנות ה-70 עדיין נותרו בעינן. למשל, המחשבים היו עדיין חלשים מכדי לאפשר לבצע עבודה יעילה עם רשתות נוירונים מלאכותיים, והביצועים של מערכות אלה עדיין היו נחותים ביחס לביצועיהן של מערכות אחרות של בינה מלאכותית, כמו מערכות מומחה שהזכרתי קודם. במילים אחרות, רשתות נוירונים מלאכותיים עדיין היו אפרוח שהיה לו המון פוטנציאל להפוך לציפור, אבל לא הצליח לשבור את דופן הביצה ולבקוע ממנה. לכל אורך שנות ה-80, ה-90 וחלק משנות ה-2000, היו עדיין המון חוקרים ספקנים שהעריכו שרשתות נוירונים מלאכותיים לעולם לא יצליחו למצוא לעצמן מקום בעולם האמיתי, ותמיד יישארו בגדר פוטנציאל בלתי ממומש. אבל רשתות הנוירונים המלאכותיים הצליחו לבסוף לבקוע מהביצה, וכשעזבו סוף סוף את הקן, הם חוללו את אחת המהפכות הטכנולוגיות המדהימות והדרמטיות ביותר של השנים האחרונות. מהפכה שאת עוצותיה אנחנו מתחילים להרגיש ממש לאחרונה. מהפכה זו והחוקרים האחראים לה יעמדו במרכז הפרק הבא. נספר על שלושת החוקרים שזממו להחזיר לגדולה את רשתות הנוירונים המלאכותיים, על המהירות שבה חטפו חברות האינטרנט הגדולות, גוגל, פייסבוק ואחרות, את חוקרי הלמידה העמוקה ברגע שהבינו באיזה מהפכה מדובר, ונדבר גם על האתגרים שהטכנולוגיה המהפכנית הזו מציבה בפנינו, כגון איך למנוע מהמחשב להתנגד לחינוך שהוא מקבל מאיתנו, ואיזה תקווה יש לנו להבין מה מתחולל בתוך חינוך. מוחו במרכאות של מחשב בעל בינה מלאכותית. כל זאת ועוד בפרק הבא. למידה עמוקה, המחשב והמוח. חלק ב'.